רבותיי, אנחנו נמשיך בנושא שאנחנו עוסקים אותו באורות, הקשר לעם ישראל, הקשר בין הפרט אל הכלל. מה המשמעות העצומה לעובדה שאדם, אם הוא אדם הוא כללי, הוא אדם הוא פרטי. אם האדם מחובר, הוא אדם הוא תלוש, נאמר, מהכלל, הכוונה היא לכלל, כלל ישראל וכלל העולם, לא רק כלל ישראל, כן. דרך עם ישראל מתקשרים לכל העולם כולו. תפתחו בבקשה בדף עין וב, באורות. יש בדף עין וב, בבקשה. יש אולי עוד ספרים? בסעיף כף דלת, בבקשה. יש בכללים שהתורה נדרשת בהם, יש מה שנקרא כלל ופרט וכלל. כלל ופרט וכלל. הרב מתחיל כאן מהכלל. בכלל, הרב קוק צצל, כל הגישה שלו היא מהכלל אל הפרט ומהפרט אל הכלל. יש גם גישה אחרת שאומרת פרט וכלל. אני אתן לכם דוגמה, משל, במה העניין. אתה יכול לראות את כל העץ, ואחר כך לראות פרטים בתוך העץ. אתה יכול להתחיל, בשביל להכיר את העץ, לגעת בפרט כזה או פרט אחר, לאט לאט תכיר את העץ בכללותו. הגישה של הרב זצ"ל, בכלל, אבל בפרט לנושא של הכלל, כלל ישראל, כלל העולם, נתחיל מהכלל, ואחר כך תראה את עצמך כפרט מתוך הכלל. קודם כל, מה אנו? אחר כך נראה מה חיינו, איפה אנחנו בתוך התמונה הכללית. זאת גישה גם בלימודים, דרך אגב. למשל, יש לימוד שנקרא לימוד מערכות. מה זה לימוד מערכות? אתה לומד איך לראות מערכת. אחרי שאתה רואה את המערכת בכללותה, אחר כך אתה מסתכל על הפרטים בתוך המערכת. אז הכל מסתדר לך. זה גישה אחת, כן? זו גישה שהיא מקובלת בעולם המודרני. אתה רואה את הכותרת של העיתון, אתה רואה את הפרטים בתוך המאמר, מה כתוב. הרגילו אותנו לחשוב בצורה מכלל אל הפרט, מהכללים אל הפרטים. אבל יש גם לימוד אחר. אדם לומד מהפרטים אל הכללים. למשל, מישהו כאן למד, יצא ללמוד פעם גמרא או משהו כזה? מי? מתחילים מהפרטים, ולאט לאט מגלים את, את הכלל. זה נקרא סוגיה. מה זה סוגיה? אדם לומד סוגיה בגמרא, הוא מתחיל מפרטים, עוד פרט, עוד פרט, עוד פרט, עוד פרט, בהתחלה הוא בולבל לגמרי. אומר, איך זה מתקשר כאן? והתוספות והרש"י, וזה, 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 וזה. אבל אם הוא מתמיד ושוקד על התורה, פתאום מתגלה לו כאן, סוגיה זה דבר כלל, כן? סוגה בשושנים, איזה מגדיר את כל הנושא, מהו הנושא שעוסקים בו. בהתחלה אתה לא יודע מה הנושא בדיוק, אבל תוך כדי לימוד ותוך כדי שקידה על הפרטים, אז נקודה אחת מתחברת לשנייה, ואופ, ואתה רואה פתאום, או, זהו הנושא, עכשיו נחזור עוד פעם, ונבין את כל הפרטים בצורה יותר נכונה. אז זה נקרא מהפרט אל הכלל, ומהכלל אל הפרט. בעולמנו, העולם שאנחנו חיים בו, תמיד להקל עלינו את זה, שלא נתאמץ יותר מדי, מתחילים תמיד מהכללי, מהכותרות נאמר, או מהנושא. אתה לוקח ספר, יש לך מבוא, מהו הנושא של הספר? עכשיו אתה רואה את הפרטים. אבל יש דברים שאתה מתחיל מהפרטים, כמו שאמרנו בגמרא, כל זה בשביל להרגיל אותנו לעמול. אתה תמצא את הנושא. זה כמו פאזל. להרכיב פאזל שהוא מורכב זה מעניין, תגידו. לא, שהוא כבר מורכב, זה מעניין. שעמם! אז יש כאלה שלומדים, איך אומרים, לוקחים את הפאזל, מפרקים אותו לגמרי, 2,000 חלקים, עכשיו לא משעמם. ואז לאט לאט עוד פרט ועוד פרט, אז אתה עמל ואתה משתדל ואתה מתאמן, יש סיפוק בזה. בעמל, העמל זה חלק מהחיים שלנו. אדם לעמל נולד, כן, השתדלות. אז זה מעוד פרט ועוד פרט ועוד פרט ועוד פרט, עד שהיא מצטערת לו התמונה בכללותה, ואז הוא מבסוט, יש כאן דבר שלם. זה מובן העניין שלו. דרך אגב, היה יהודי אחד שקראו לו הרב הלל צייטלין, השם ינקום דמו, זכר צדיק לברכה. הוא היה אדם שחי בפולניה, בוורשה, שם משם הוא נלקח גם למשרפות בזמן השואה, והוא היה מקובל גדול וחכם גדול, אבל גם היה עיתונאי, הוא היה כותב כתבות, לא משהו רכילות או משהו כזה, אבל בענייני השעה והזמן וכל הדברים האלה. והוא היה, כתב כמה ספרים, התפרסמו חלק מהספרים שלו. באחד הספרים הוא כותב על ההבדל בין הרב קוק זצ"ל ובין חב"ד. הרב קוק וחב"ד, יש הבדל. הרב קוק זצ"ל בעצמו היה מצאצאי חב"דניקים, הוא היה, כן, הרב הלל צייטלין, השם ינקום דמו, הוא היה חסיד, הוא היה מקובל וחסיד ועסק גם בחב"ד וברסלב וכל הדברים האלה בזוהר. אומרים עליו כשהוא יוציא אותו הנאצים, יימח שמם וזכרם, לרכבת, למסע, למחנות ההשמדה, אז הוא היה עטוף בתלית ובתפילין ובזוהר הקדוש, החזיק ביד וככה, בגאון הוא הלך ככה אליה. והוא עוד לפני השואה התריע לפני יהדות פולין בעיתונים שהוא כתב, שיש כאן שריפה, שלברוח מהשריפה, מה שיותר מהר לברוח מאירופה, מהזהו. צערנו הרב, לא כולם שמעו לו, כן? אבל הוא הרגיש את השואה בחושה, והוא כתב את הדברים האלה. אז הוא כתב מאמר, מה ההבדל בין הרב קוק זצ"ל ובין חב"ד? זה מעניין אתכם דרך אגב? את מי זה מעניין כאן? מי זה לא מעניין? לך זה לא מעניין? ההבדל בין חב"ד לרב קוק. מעניין, כן. אם מעניין אותך, בסדר. למה אני אומר? כי לא כל דבר צריך... אבל צריך באמת... אנחנו רואים שיש זרמים שונים ביהדות. אז הוא הסביר את זה בצורה, מה שדיברנו כרגע, כלל ופרט וכלל. אז הרב הלל צייטלין, שיפגש עם הרב קוק זצ"ל, הוא אומר... וגם מכיר את החסידות, הוא הסביר את הדבר הזה בצורה מאוד מעניינת. הוא אומר שהמשל למה הדבר דומה לסולם. הרב קוק זצ"ל עומד על ראש הסולם ורואה את הכלל, רואה את כולם. ומתוך זה הוא מתייחס לכל פרט ופרט, לכל אחד ואחד. נקרא כלל ופרט, וכמובן שהפרט קשור אל הכלל. אומר חב"ד, או החסידות, כפי שהוא הציג את זה, זה מתחיל מלמטה למעלה. דהיינו מהפרט, בניין הפרט, לאט 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 עולים, מדרגות מדרגות, עד למדרגת הכלל. אז זה שיטה אחרת, מהפרט אל הכלל. זה מתאים באמת לחסידות, והחסידות הרי הייתה בגלות. בעל שם טוב, שהוא זכה להקים את תנועת החסידות, אז הוא היה בגלות. ושם לא היה לנו את המציאות של לאום, מדינה, צבא, כלל ישראל. שם היו פרטים. אז שם, כשאדם בונה את עצמו, את עבודת השם שלו, נאמר, ומתחיל מהפרט, עבודה הפרטית שלו. לאט לאט הוא מתרומם, מתעלם, מתעד, שמגיע להיות אדם כללי, אדם תלמיד חכם או אדמור, כל אחד לפי מדרגתו בדבר. אז זה נקרא מהפרט אל הכלל. הרב קוק זצ"ל, שהוא היה כאן כבר בארץ ישראל, הוא היה הרב הראשי לארץ ישראל, יש לו ראייה לאומית, ממלכתית, כללית. המילה מלך זה אותיות כולם, ממלכתיות, כולם. יש כאן כלל ישראל, כנסת ישראל, כל העם היהודי, ומה מייחד את כולם, וכל הדברים, הנשמה המיוחדת, אני חלק מה... מהדבר הגדול הזה, הענק הזה שנקרא כלל. ככה אני אסביר, כאילו כקפיצת מדרגה מהגלות לארץ ישראל. בארץ ישראל אתה חלק מהכלל. בגלות עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, כל אחד בונה את עצמו באופן פרטי. והאמת שזה לא פשוט מה שהמאמר הזה, כן? כי יש אנשים שיש להם שורש נשמתם וכללית, הם אידיאליסטים, אנשים כלליים וכל זה, אבל הם עובדים את השם בפרט. זה לא מתאים להם. הם מרגישים לא בנוח בדבר הזה, הם אומרים, לשון המתה. הם לא מגיעים לשום מקום. כי שורש נשמתם כללית יותר. ויש אנשים שהם פרטיים יותר. ואז הם עובדים בכלל, הם גם לא מוצאים את עצמם. אז כל אחד צריך לעבוד את השם לפי שורש נשמתו, אבל לא רק לפי שורש נשמתו, אלא גם לפי הזמן שהוא חי בו. אם אתה חי בגלות, אתה חי בגלות. אם אתה חי בארץ ישראל, אתה צריך לחיות את המציאות שאתה חי בה. אתה לא יכול לעצום את העיניים ולהגיד, אני לא חי כאן. וכאן אנחנו חיים באופן כללי. זה מובן. על רקע זה נבין את המאמר, נשתדל להבין את המאמר שהרב כותב כאן על העניין של הקשר בין הפרט אל הכלל. בבקשה. אם יש שאלות, אתם יכולים לשאול, אני אשמח מאוד. כל שאלה שלכם היא מאוד עוזרת לי, מתלמידה יותר מכולם. בבקשה. יש שאלות? אין שאלות. אז בואו נראה את הדברים בתוכו. אשרי איש שחושב עצמו כשיריים לגבי כנסת ישראל כולה. שיריים מזכיר לנו מה? את האדמורים, נכון? טיש. הביטוי טיש. שהאדמור, הרבה, מחלק שיריים. מה, למה החסידים חוטפים את השיריים? אומרים, אנחנו חלק ממשהו אחר, אנחנו גם לוקחים. כאילו הוא מאציל מרוחו, מהאישיות שלו, הוא מאציל עלינו באופן פרטי על כל אחד ואחד. לכן הולכים לקחת את השיריים האלה. כאן הוא מדבר על האדמור כאן זה כנסת ישראל. אשרי איש שחושב עצמו לשיריים של מה? לגבי כנסת ישראל כולו. אני רואה לנגד עיניי את כולם, ואני מידת הענווה. אני שיריים של כנסת ישראל. העיקר הכלל. העיקר זה הכלל. אולי היום בוויכוחים הפוליטיים שמתנהלים כאן במדינה על צבא ותורה וכל הדברים האלה, אם נאמר נעמיק בסוגיה הזאת בשורש של המחלוקת, הדברים האלה, נמצא גם את הנקודה הזאת. יש כאן שתי גישות. גישה אחת ארץ ישראלית וגישה אחת יותר שייכת לגלות עדיין, כן? גישה אחת שאומרת שכל פרט הוא חלק מהכלל, תרתי משמע, מכלל ישראל, ממדינת ישראל וכל זה, וגישה אחת שאומרת, עדיין הכלל לא תופס מקום מרכזי, נאמר, במנטליות או במודעות או בדברים האלה, אז במילא הלימוד תורה, הדברים האלה עדיין יותר פרטי ולא עניין כל כך כללי. אבל בסוף זה יתאזן, בסוף ימצאו את הדרך הנכונה שמתאים דווקא לארץ ישראל של כלל ופרט וכלל. אני באמת גורס שכל לימוד התורה, כל לימוד התורה הוא כללי, הוא לא פרטי. למה? כי קיבלנו את התורה במעמד הר סיני לעיני כל ישראל. כל ישראל היו שם כאיש אחד ולב אחד. התורה לא ניתנה לפרטים, פרט זה או פרט אחר, לישיבה זאת או לישיבה אחרת, למפלגה זאת או מפלגה אחרת או משהו כזה. התורה ניתנה לכל עם ישראל, בלי יוצא מן הכלל. אם הייתה חסרה שם במעמד הר סיני, שפחה אחת, אישה אחת, היו עושים פוס. רגע, רגע, תביאו אותן, לא מוכן לתת את התורה, אלא לכולם. משהו, דרך אגב, לא לכולם במעמד הר סיני, לכל עם ישראל לדורותיו, לכל הדורות כולם, כולל הדור שלנו. אז יוצא שהתורה במהותה היא לא פרטית. התורה במהותה היא כללית, היא ניתנה לכל האומה כולה, לכנסת ישראל, לדור שהיה, לדורות האהובים, לדורות שיהיו, לכולם זה ניתן. לכן גם הגישה ללימוד תורה צריך להיות מתוך ברכה, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. מי זה לנו? מי זה לנו? מי? המפלגה שלך, מי זה לנו?
כל ישראל.
זה לדייק בלשון של חז"ל. נתן לנו, גם לו, שאתה לא מסמפת אותו אולי, או לא מכיר אותה אפילו. הוא נתן לכל יהודי ויהודי, כל יהודי ברחוב, שאתם רואים אותו, תדעו לכם, אני בדקתי את זה, הקדוש ברוך הוא נתן לו תורה. רגע, ואין לו, אין לו, אין לו כיפה על הראש, אז מה יהיה? מה אתם אומרים? נתן לו תורה או לא?
כן.
ודאי, הנשמה שלו זה התורה. גם גר, זה בדקו את העניין הזה, ושאלו את השאלה הזאת, הרי לכאורה הם לא היו במעמד הר סיני הגרים. אבל הצד האמת, גם בגמרא וגם בחז"ל, אומרים, כן, שהנשמות של הגרים עמדו במעמד הר סיני. ופעם שמעתי פירוש על הדבר הזה, הנה טועה מפי הרב סיודה, זכר צדיק לברכה, שהיה גר, אחד, גר צדק, בפולניה, בליטה, באיזה מקום, שהוא היה גרף, לא זוכר כרגע את שמו, והוא החליט להתגייר, והוא התגייר, ובסוף הוא נפטר, הרגו אותו הפולנים, מי שהיה שם, בגלל שמאוד הרגיז אותם שהוא היה גר, ושאלו אותו את הגר הזה, שדרך אגב, הגאון מווילנה, כשהוא נפטר, הוא ביקש להיקבר ליד קברו של אותו גר. הוא ראה בזה משהו, הוא הסביר אותו גר, אומר, שאלת שאלה שאתה שאלת כרגע, מה שאלת, אתה זוכר? אם הוא גר, מה עם מעמד הר סיני, איך? נכון? אז הוא אמר, אותו גר אומר, כשיש מדרש שאומר, כל אומות העולם באו לקבל את התורה, כי הקדוש ברוך הוא אומר, מי שרוצה, למה ניתן במדבר? במדבר לכולם יש מקום. מי שרוצה יבוא יקבל את התורה. באו הישמעאלים, שאלו מה כתוב שם, אמרו לא תגנוב, אמרו זה לא בשבילנו, אנחנו לא מתאימים. אותו דבר בסב, לא מתאים לנו, אנחנו מה כתוב לא תרצח, זה לא מתאים לנו וכל הדברים האלה. אבל הוא אומר, בכל עם, למרות שעם בכללותו לא רצה לקבל את התורה, כי אולי היה בשל הדבר הזה, מבחינה מוסרית, מבחינה ערכית, היו נשמות בודדות בעוד כל עם, שהם כן היו מוכנות, אבל לא, זה לא היה הכלל. נשמות האלה, הנשמות של הגרעין, שהם מתגלים בכל דור ודור מתגלים, מסיבות שונות ומשונות. פתאום אתה מוצא איזה מישהו ש... איך הגיע להיות יהודים? למרות שלפעמים זה דבר והיפוכו. מגדולי שונאי ישראל יצאו גדולי חכמי ישראל. רבי מאיר, רבי עקיבא, אחרים. נזכר פעם, לפני 50 שנה אולי, משהו כזה, אני עבדתי בחברה להגנת הטבע, בגליל המערבי. ושם יום אחד היה לי קשר עם חברי המועצה האזורית, של הגליל המערבי, ואחת הפקידים, הפקידות אולי, לא זוכר, בכל זאת, היא אומרת לי, ואז התחלתי להתעניין ביהדות, אז אחת הפקידים אומרים, תראה, קיבלתי מכתב, ואולי אתה יכול לעזור לי, מבחורה מגרמניה, שאבא שלה היה קצין באס-אס, והיא רוצה להתגייר. ואני אראה לך את המכתב, הראתה לי את המכתב, אז המכתב היה כתוב, קוראים לי חניתה. זה השם שלה, חניתה. ואני רוצה להיות יהודייה. וראיתי שיש קיבוץ שקוראים לו חניתה. האישה הזאת שנתנה לי, הפקידה הזאת, היא הייתה מקיבוץ חניתה. אז היא לא ידעה מה לעשות, אז היא שלחה לקיבוץ חניתה. אם יכולים לעזור לה להתגייר, ליצור דרך להתגייר. אז והיא לא ידעה, אז היא הכירה אותי, היא ידעה שאני מתעניין קצת ביהדות, נתנה לי את המכתב הזה, מכתב ארוך, והיא הסבירה לי איך הבחורה הזאת, שקוראים לה חניתה, שהיא חיפשה דרך איך להתחבר לעם ישראל, דרך קיבוץ חניתה, היא לא ידעה בדיוק מה זה חניתה. וככה התגלגל המכתב, הגיע לידי, והיא כותבת שהאבא שלה היה קצין ב-SS, והיא יום אחד אומרת, עברה ליד, ביום כיפור, היא עברה ליד בכנסת, התפללו ביום כיפור, וזה כל כך ישר לרושם, התפילה ביום כיפור בבית הכנסת, והיא החליטה שזה מתאים לה. היא רוצה להתגייר כבר כמה שנים, מחפשת קצה של חוט, איך אפשר לעזור לה? ובסוף היא התגלגלה, אני כבר לא זוכרת מה היה הסוף של הסיפור, מכתב הגיע אליי ואני עניתי וניסיתי לחבר אותה לאיזה מקומות או משהו כזה. בכל זאת, למה אני אומר? למרות שאבא שלה, שאלתך, למרות שאבא שלה היה קצין ב-SS, ומסתם הוא לא היה צדיק, אני אומר זה בלשון המתה, אז הנשמה שלה הייתה במעמד הר סיני. וזה אני בדקתי. יש לי רשימה של כל הנשמות. אז ככה צריך לראות את הגר. שורש נשמתו במעמד הר סיני. אבל ההיסטוריה, הוא התגלגל, 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 ובסוף התגלה במכון מאיר, מה לעשות, תור גרציון. ברוך השם שאנחנו כאן זוכים להרבה גרי צדק, שהיו חלק מהם היום רבנים כאן במכון מאיר, במקומות אחרים, נותנים תורה תמידי חכמים. זו התשובה לשאלה שלך. בכל זאת, נחזור לנושא שלנו. אשרי איש, הוא אומר, שהוא מרגיש את עצמו חלק מהכלל, לא בודד, לא לבד. אשרי איש שחושב עצמו כשיריים לגבי כנסת ישראל כולה, שהיא נחלת השם. זאת אומרת, דרך כנסת ישראל מתגלה השם בעולם. הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם דרך עם ישראל. שכל מחשבות לבבו של אותו איש, הגיונותיו, חפצו, שאיפתו, אמונתו, רעיונו, אינם כי אם חשק תמיר אחד להיכלל כולו באוצר חיים זה, להיכלל, הכוונה היא להיות, להיכלל בתוך עם ישראל, להרגיש את עצמו, לחשוב, להגות, כל דבר. אני חלק מעם ישראל. וכשהוא יודע מה זה עם ישראל, כי בשבילו כלל ישראל זה לא רק תיאוריה, כנסת ישראל היא כמו קלה. קלה, אני יודע, מישהו כאן פעם התחתן או משהו, מי שהייתה לו אהובה או משהו כזה. אם אדם אוהב מישהו, הוא מחובר אליו רגשית, מנטלית. הוא לא, הוא חלק מהאישיות שלו. האהבה שלו, הוא אומר, אשרי האדם שאוהב את עם ישראל, את כלל ישראל, הוא חלק מעם ישראל, בשבילו המושג כנסת ישראל, כלל ישראל וכו', זה הוא בעצם. כשהוא אומר את המילה אני, הוא מתקבל למילה עמי. אני הפרטי שלו הוא כלול בעניין הכללי של עם ישראל. זה מה שנקרא היום, יש ביטוי כזה, שאומר, אידיאליסט. אתם שמעתם פעם את הבלצועים, מי כאן, ויש כאן אידיאליסט, יש כאן מישהו אידיאליסט. יש כאן זה אינטרסנט? מישהו קטן. אף אחד לא אינטרסנט וגם לא אידיאליסט. מה ההבדל בין אידיאליסט לאינטרסנט? אידיאליסט הוא כל כולו נשאב אל האידיאל שהוא מאמין בו. שהוא אומר, אני, הוא מתכוון לאידיאל שלו. מה זה אינטרסנט? כל כולו חושב על מי? על עצמו, הוא תלוש מהכלל. איך אומרת בהגדה, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, הרשע שהוציא את עצמו מן הכלל, הוא מוציא את עצמו מן הכלל, מנטלית הוא מוציא, לא מעניין אותו. רק מעניין אותו דבר אחד, הפרטיות שלו מעניין אותו. ואם נגיד סולם, ניקח את החיים כסולם, ונגיד, מהי המדרגה היותר גבוהה בחיים והיותר נמוכה בחיים? המדרגה היותר נמוכה בחיים שאדם מנתק את עצמו מן הכלל. הוא חי לבדו. כן, אדם שחי לבדו זה כמו עבר שהוא תלוש מן הגוף. זה קוראים לזה נמק. הוא בפרטיות. והרב כותב באיזשהו מקום, כל הצרות של האדם, אם זה דיכאונות ובלגנים, כל זה, נובעים מהעובדה שהוא מנתק את עצמו מן הכלל. והוא חי רק לעצמו באופן פרטי ואגואיסטי. וההפך, זה נעתי בסתר המדרגה, במדרגה של הסתר פנים. מי שרוצה להיות מואר, רוצה להתעלות, מה הוא צריך לעשות? לעלות ולהיות אדם אידיאליסטי, כללי. הוא חי למען הכלל. הוא נושם את הכלל. לא שהוא מבטל את עצמו, אבל כל האני שלו זה למען הכלל. נכון, אם אין אני לי מי לי, אבל כשאני לעצמי, מה אני? אתן לכם שיעורי בית, חבר'ה. תעשו חשבון, אם יש לכם אפשרות להתבונן במחשבות שלכם. כמה מחשבות אתם חושבים על עצמכם, כמה מחשבות על הכלל. לפי זה מצב רוח. כמה שאתם חושבים על עצמכם יותר, אתם יותר בדיקי, דיכאון. כמה שאתם מתעלים וחושבים על הזולת, על הכלל, אתם יותר בשמחה. יותר מרומן, יותר כלליים, נשמה יותר מוערת. נעשה פעם הבאה, נבדוק את השיעורי בית.